שלום וברכה ובוקר טוב. היום יום חמישי, עשירי בטבת, תענית, תשע"ב. וזהו, אנחנו הולכים ודוהרים בתוך ספר דברים פרק ל"ב. פסוק פסוק כפחת. כן. פסוק כפחת. לו, כי גוי עובד עצות המה, ואין בהם תבונה. אז אפשר להבין את זה בכמה אופנים. מי זה הגוי שהוא עובד עצות? אפשר להגיד שזה עם ישראל, אפשר לומר שזה הגויים. טוב. אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה. אם לומר שזה הגויים, שזה אומות העולם, אז זה מתחבר יפה לפסוק שמקודם. לולא כעס אויב אגור, פן ינקרו צרמו. פן יאמרו ידינו רמה, ולא השם פעל כל זאת. כלומר, הקדוש ברוך הוא איננו חלילה מחלה את ישראל, ויש לו סיבה לכך, בגלל שהוא לא רוצה שיתחלל שמו. ברור? וזה מה שכתוב כאן בפסוק כף זין, לולא כעס אויב אגור, פן ינקרו צרמו, פן יאמרו ידינו רמה, ולא השם פעל כל זאת. כי גוי עובד עצות המה, אז המשך, האויב, הוא, אויב הזה, שאגור, שאני חושש מכעסו, הוא, אותו גוי, הוא עובד עצות, ואין בהם תבונה, והוא היה יכול הרי להבין את הנהגת השם, אם היה לו שכל, אבל אין להם שכל, עובד עצות המה, ואין בהם תבונה. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, לומר שעם ישראל, שאומנם הקדוש ברוך הוא איננו מחלה אותם, אבל הוא גוי עובד עצות. כן? גוי עובד עצות המה ואין בהם תבונה. ואז מה שצריך לתת להם זה חוכמה. וזה מה שמתחבר לפסוק הבא. זאת אומרת, או שאנחנו מחברים את הפסוק, פסוק כף חט לפסוק כף זין, מבחינת הנושא, או שמכף חט לכף תת. עכשיו, לפי סדר החלוקה של הפרשה, סביר יותר לומר שזה פסוק כפתת, הוא הביאור של פסוק כפחת. כלומר, גוי עובד עצות הוא כנראה עם ישראל. לו חכמו ישכילו זאת. כלומר, בעצם מהו הפתרון לסטייה, אפשר לומר, של עם ישראל מדרך הישר? אין, הרי למדנו, שמנת, עבית, כסית. מהו הדבר שיכול להחזיר את עם ישראל בתשובה? מה? שיחכמו. ודאי, שיחכמו. זה הרי מאחר וכל מה שהביא אותם לידי טעות זה היעדר חוכמה, סימן שהם צריכים חוכמה. בסדר? בעצם משה רבנו אומר כאן בדיוק את מה שאומר הרב קוק במאמר הדור. שהדור איננו נופל לרשע ולרע בגלל יצר הרע, למרות שגם זה קיים, וזה עולה טרמפ, אלא השורש של הנפילה אל הרע זה היעדר החוכמה. ולכן צריך להעניק לדור חוכמה. עד כאן מובן. וזה בעצם מה שאומר כאן משה רבנו, שדווקא בגלל כל הצרות שעם ישראל יעשה, אז על ידי כך תתגלה החוכמה. בוני, מה? כן. גם. כל דבר שתכנה אותו חוכמה. צריך גם שכל. זאת אומרת, הדור שואל שאלות. ובגלל שהוא לא מוצא תשובות המספקות את שאלותיו, לכן הוא גם נופל אל היצר הרע, שתמיד ממתין, הוא בעמדת סטנדבי היצר הרע. ברגע שהלב פנוי מן החוכמה, אז יצר הרע נכנס, כמו שאומר הרמב״ם, אין מחשבת החטא נכנסת, אלא בלב הפנוי מן החוכמה. בסדר? טוב, מה?
אם אין בהם תבונה, אז למה שציפייה שיחכמו?
אם אין בהם תבונה,
אז למה שיחכמו?
למה שיחכמו? כי נלמד אותם. הצרות ילמדו אותם. גם זה. לפעמים מרוב צרות, האדם גם מחכים. אבל לאו דווקא. אפשר גם מי שאין לו חוכמה, שילמד חוכמה. זה אחת השאלות הגדולות. אין בהם חוכמה פוטנציאלית? לא, אל תגזים. זה יחזרי נורא. הרי זה אחת השאלות הגדולות ששאלו הפילוסופים במקדם, איך האדם שמתחיל את חייו מנוער מחוכמה, הופך בסוף להיות חכם. איפה זה בא לו? זה אחת השאלות המרכזיות שהעסיקו אותה. כן, מה? לו חכמו יסכילו זאת, יבינו לאחריתם. כלומר, יש כאן ציפייה שיעסקו בחוכמה כדי להבין את האחרית. איכה, אגב, גם בתחילת השירה, זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור. כן, כלומר, בעצם מה שדורש משה זה שתתגבר התבונה. איכה ירדוף אחד אלף, ושניים יניסו רבבה, אם לא קיצורם מחרם, ושם הסגירם, כי לא חצורנו יצורם, ואויבינו פלילים. טוב, אז גם פה, אותה מחלוקת רבי יהודה ורבי נחמיה, האם מדובר בישראל או באומות העולם. כי מגפן סדום גפנם ומשדמות עמורה, ענבמו ענבי ראש, אשקלות מרורות למו, חמת תנינים ינם וראש פתנים אכזר. הלו הוא כמוס עמדי, חתום באוצרותיי, לי נקם ושילם, לעת תמות רגלם, כי קרוב יומי דם וחש עתידות למו. כלומר, יש פה תלונה. כן? מגפן סדום גפנם, משדמות עמורה. אז או שזה תלונה על רוע יצירתם, או על רוע בחירתם. אפשר להבין את זה כך, אפשר להבין את זה כך. אבל בכל מקרה, יש נקמה, לי נקם ושילם, לעת תמות רגלם, כי קרוב יום אדם, וחש עתידות למו. כי ידין השם עמו, ועל עבדיו, יתנחם. מה זה יתנחם? ינקום. ינקום, כן. להינחם זה לפעמים לנקום. אוי, הינחם מצרי והינקמה מאויבי. זה כי יראה כי אזלת יד, ואפס עצור ועזוב, ואמר אלוהי מות צור חסי ובו. פה נאמר בתור מאוד מעניין. שיש הרי בדרך כלל מה שפועל במערכת היחסים בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, זה שכר ועונש. כן? מתנהגים טוב, מקבלים שכר, מתנהגים רע, מקבלים עונש, נכון? כן או לא? אתה חושב שכן. האמת היא שיש משהו שמסייע בידי התפיסה הזאת, זה ספר שופטים וספר מלכים. גם בספר שופטים וגם בספר מלכים זה עקבי. כל פעם שעם ישראל עוזב את השם באות עליו צרות, שעם ישראל חוזר אל השם, הכל בסדר. חוץ ממקרה אחד. מקרה אחד חריג, והוא מעורר שאלה אצל מחבר ספר מלכים. מי הוא? מחבר ספר מלכים? ירמיה הנביא. כן? ירמיה הוא הנביא. הוא זה שכתב את ספר מלכים. ותוך כדי התיאור של מה שהולך שם, קושיה אחת עולה מן הדברים. זה בספר מלכים, יש פה תנ"ך, צריך לסוף אותה. תנ"ך אחד. מצאת תנ"ך אחד. אחד יספיק לי. טוב. היה מלך בישראל ששמו היה ירובעם. מכירים אותו? כן, האמת היא שהיה עוד אחד. היה ירובעם השני. היה ירובעם הראשון, ירובעם בן נבט, ויש ירובעם השני, בן יואש. איפה זה? הנה, בפרק, במלאכים ב', פרק י' פסוק כ' ג'. בשנת 15 שנה לאמציהו בן יואש מלך יהודה, מלאך ירובעם בן יואש מלך ישראל בשומרון. 41 שנה. קודם כל, זה מלכות ארוכה מאוד. לא כל מלך, מלך כל כך הרבה. ויעש הרע בני השם. לא שר מכל חטות ירובעם בן נבט אשר החטיא את ישראל. אם כן, קלאסיקה של מלך רע. מה באופן קלאסי קורה כשהמלך הרע מולך? יש צרות. כתוב, הוא השיב את גבול ישראל מלבו חמת עד ים הערבה. דווקא הוא כבש ארצות. ירובעם בן יואש הזה. הוא השיב את גבול ישראל מלבו חמת עד ים הערבה. אתם יודעים איפה זה לבו חמת? זה ליד אנטיוכיה. עצור. מה אני אמרתי? ליד? אנטיוכיה. אז למה אתה אומר שזה ליד צור? אנטיוכיה זה במחוז, זה העיר, היום זה אנטקיה. אנטקיה שזה בטורקיה. ליד הגבול הסורי על החוף. כן? עד לשם. זה אחת הדעות. יש אומרים לבו חמת, זאת העיר לביה, גם כן, מצפון ללבנון, בכל זאת, בסוריה, בדרום הרי עלוויה. אז בכל מקרה, הוא כבש שטח נרחב מאוד. כן? הוא השיב את גבול ישראל מלבו חמת עד ים הערבה, כדבר השם, אלוהי ישראל. אשר דיבר ביד עבדו, יונה בן אמיתי הנביא אשר מגת החפר, כי ראה השם את עוני ישראל מורה מאוד. ואפס עצור ואפס עזוב, ואין עוזר לישראל. ולא דיבר השם למחות את שם ישראל מתחת השמיים, ויושיעם ביד ירובעם בן יואש. שימו לב, הביטוי הוא יפה מאוד. זאת אומרת, היה רע, ועל הקדוש ברוך הוא לא רוצה לעזוב את עם ישראל, אז לכן הוא הושיע אותם על ידי ירובעם בן יואש עם כל רשותו. בסדר? יש מצבי קיצון כאלה. מה שנקרא הנהגת הייחוד בשפתו של רמח"ל. כן, רמח"ל בספר דעת תבונות מסביר שיש הנהגת הייחוד, והנהגת המשפט. הנהגת המשפט היא הנהגה הקלאסית של טוב ורע, ואז מלא שכר ועונש, לעומת הנהגת הייחוד שהיא פועלת לפי הקידום של האינטרסים האלוהיים בהיסטוריה. וזה לאו דווקא זהה להנהגה של שכר ועונש, אז אחד מהם זה זה, נכון? זה הנהגת הייחוד שבימי ירובעם בן יואש נתגלתה. למה אני הבאתי לכם את זה? בגלל שזה כמעט הלשון פה של מה שכתוב בפסוק למדוו. כי ידין השם עמו ועל עבדיו יתנחם, כי יראה כי אזלת יד ואפס עצור ועזוב, ואמר אלוהימו צור חסיובו, ואז לכן הוא מושיע את ישראל בכל מקרה. ואמר, אה אלוהימו צור חסיובו, אשר חלב זבחמו יאכלו, ישתויה נסיכם, יקומו ויעזרוכם, יהיה עליכם סתרה. במצבים של צרה, אז פתאום מתברר שעבודה זרה כבר לא יעילה. ראו, אתה, כי אני הוא, ואין אלוהים עמדי. אני עמיד ואחיה, מחצתי ואני ארפה, ואין מידי מציל. עכשיו, זה המקום הראשון בתורה שמוזכר בו כמעט במפורש, תחיית המתים. נכון? כתוב, לא? אז ישיר משה, אתה צודק, אבל זה רמז. פה כתוב מפורש, אני אמית ואחיה. חזון העצמות היבשות זה לא בתורה, אדוני. שאני אמרתי בתורה. חוץ מזה שחזון העצמות היבשות, למרות שזה נראה כתחיית המתים, זה לא מדבר על תחיית המתים. אבל הפסוק הזה שפה לפנינו, לכאורה הוא מדבר על תחיית המתים. אני אמית ואחיה. מחצתי ואני ארפא ואין מידי מציל. עכשיו, יש אפשרות להבין את הפסוק הזה לא כך. אפשר להגיד, אמית ואחיה, אני ממית את פלוני, אבל מחיה את אלמוני. כמו שמצאנו, למשל, במשוי...
מה? בבוקר אומרים, מחיה
מתים. כן.
מאיפה לקחו את זה?
גם במנחה אומרים את זה. גם בערבית. גם בערבית. מאיפה לקחו את זה? כזה שקחו מחיה מתים? הנה, מפה. למשל, זה אחת האפשרויות. עכשיו, בכל מקרה, אנחנו אומרים, הסברתי שעמית והחיה זה תחיית המתים. זה לאו דווקא, לכאורה היה אפשר להגיד, כמו שקרה עם שבויי מדיין, שבויי מואב, כן? שדוד הרג שני שליש מהשבויים, והשאיר שליש אחד בחיים, נכון? כתוב, וימדדם בחבל, שני החבלים להמית, וחבל אחד לאחיות, ותהי מואב לדוד, לעבדים נושאי מנחה. אז אם כן, אנחנו רואים שמה שלהמית ולאחיות, הכוונה שהוא ממית את פלוני, הוא מחיה את אלמוני. אז איך אני הסברתי לכם שהפסוק, המית והחיה, מדבר על תחיית המתים? אולי סתם אני מבלף. האמת היא, יש פסוק אחר. בספר מלכים, כשנעמן, שר צבא ארם, מצורע, והנערה מארץ ישראל שנמצאת אצלו אומרת לו שיש נביא בשומרון שיכול לרפא אותו מצרעתו, אז מלך ארם שולח מכתב למלך ישראל ואומר לו, אני שולח לך את נעמן כדי שתרפא אותו מצרעתו. ומה עונה מלך ישראל? קרא את בגדיו. ומה הוא אומר? האלוהים אני להמית ולהחיות. מה? לא מתי. להמית ולהחיות. האלוהים אני להמית ולהחיות, כי תאמר אליי אסוף אדם מצרעתו. זאת אומרת, שאנחנו רואים שהמלך, כשהוא אמר לאלוהים להמית ולהחיות, התכוון לתחיית המתים שם, שהאלוהים ממית ומחיה את אותו אדם. נכון? עכשיו, איך נדע, איך להבין את הפסוק שלנו? האם כמו הפסוק בשמואל, שמדבר על להמית פלוני ולהחיות אלמוני, או כמו הפסוק במלאכים, ששם להמית ולהחיות, זה ממש להחיות את המת עצמו. כן? יפה מאוד, אתה אומר את דברי הגמרא. לפי ההמשך אפשר לראות. אני אמית ואחיה, מחצתי ואני ארפא. מחיצה ורפואה באותו אחד, באותו אדם. מה המחיצה ורפואה באחד, אף מיטה וחיים באותו אחד. מכאן תשובה לאומרים, אין תחיית המתים מן התורה. כך אומרת הגמרא, הגמרא מדייקת מדבריך. לרפא, אין מרפאים אלא נמחץ. רגע, מה שאני מסביר לך. לרפא, מרפאים את הנמחץ. אז אם כן, ברור שהמחץ היא כאן, הוא אותו אחד שאני אחר כך ארפא, ואני ארפא. או אם תרצה, אני אמית ואחיה. תגיד אפילו שזה היה במישהו אחר, אבל מחצתי, וארפא מישהו נמחץ. נכון? אז גם פה, אני אמית ואחיה מישהו מת. ברור? זה ההקבלה. וזה הראיה לזה שמדובר על תחיית המתים. כן.
מה זה? כי אני...
רגע, אנחנו באמצע להסביר, אני אמית ואחיה. בסדר? אני חושב שצריך לתת לי לגבור להסביר את הביטוי, ואז נוכל לדבר על אני. אז מחץ, מה הבעיה? לא ברור? זה בפרק למד ב', פסוק למד ת', מה כל כך מסובך למצוא את זה? כן. אז מה זה, אז כאן מופיעה תחיית המתים. אני רוצה להבין למה תחיית המתים מופיעה כאן. בסדר, תגיד את זה בהרבה מקומות בתורה. למה התורה בחרה, בסוף מופיעה תחיית המתים. אבל מעניין, מתי היא מופיעה? במצב שבו אין אפשרות לאדם לעשות דבר. כלומר, בדרך כלל, הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו שאנחנו נעשה. בדרך כלל, אנחנו פועלים יחד איתו. יש מה שקרה סיעתא דשמיא. יש אפילו לבוא לעזרת השם, נכון? כך כתוב בשירת דבורה. כי לא באו לעזרת השם בגיבורים. בדרך כלל אומרים בעזרת השם. אבל רואים בשירה של דבורה שיש גם לעזרת השם. אז בדרך כלל אנחנו והקדוש ברוך הוא פועלים ביחד. אבל יש מצבים שבהם הקדוש ברוך הוא פועל לבדו ואיננו פועל איתנו. אחד מהם זה תחיית המתים. ולכן תחיית המתים מוזכרת על רקע מה שאמר, כי יראה כי אזלת יד, בפסוק למדבב, כי יראה כי אזלת יד ואפס עצור ועזוב, ואמר אלוהים וכו', אז מתוך כך זה מפנה את המקום לפעולה הישירה של הקדוש ברוך הוא. כשהאדם איננו מסוגל לשום פעולה, אז הקדוש ברוך הוא פועל. ומה הוא פועל? תחיית המתים. כן, מה אתה אומר?
אפשר להגיד, והחיי תינוקות.
מה אתה אומר? והחיי תינוקות. כלומר, מה אתה מתכוון?
שהוא נותן חיות לבני אדם.
כן, אז בעצם אתה הולך לפי אבא אמינא של הגמרא, שמיתה באחד וחיים באחד, כדרך שהעולם נוהג. תלמוד לומר, מחצתי ואני ארפה. מה המחיצה ופועה באחד, אף מוות וחיים באחד.
יש שזה צמוד?
לא רק שזה צמוד, זה מקבילה, קוראים לזה. כן, שמעת על המושג של תקבולת בתנך? כן, אז גם פה, זה תקבולת. אז יש לי טעם של דז'ה וו בתשובה שלי הזאת. כן, בבקשה.
ואין ידי מציל. רואים שמשה
רבנו
כן
הציל
את
עם
ישראל
מהקדוש
ברוך הוא.
נכון. אין מיידי מציל, אלא אם כן יש מציל. אבל כשאין מציל, הקדוש ברוך הוא מחיה מתים. זה מה שהוא אומר. כן? כלומר, תחיית המתים זה מהדברים שאין בידי האדם לעשות, אלא בידי הקדוש ברוך הוא לעשות. עכשיו, אני רוצה להבין קצת מה ההיגיון של תחיית המתים. כן, הרי הנפש הרציונליסטית, יש לה קושי לקבל את הרעיון של תחיית המתים. אבל האמונה המונותאיסטית מחייבת את תחיית המתים. אני אסביר לכם למה. אם אין תחיית המתים, זה אומר שהכוח החזק ביותר בעולם זה המוות. זה מה שזה אומר. נכון? כי בסופו של דבר אנחנו עושים הרבה מאוד דברים בחיים. דברים גדולים ונפלאים ונשגבים. גם היחיד וגם הציבור. וגם האנושות עושה כל מיני דברים, אבל בסופו של דבר, כולם מתים. אז בשביל מה הכל? זה פסימי מאוד. כלומר, סביב כביכול בא לומר שהקדוש ברוך הוא זה שנותן את החיים, אבל יש מישהו יותר חזק ממנו, וזה המוות. נכון או לא? זה דבר בלתי נסבל, בלתי הגיוני לחלוטין. אם השם אחד, אז הוא שולט גם במוות. לכן מוכרח להיות שיש למוות גבול. כן, בבקשה.
אתה יכול לומר שגם הקדוש ברוך הוא
כאילו
יצר את העניין הזה של מוות, וזהו, וכאילו, והמוות גומר.
המוות גומר, זאת אומרת שכל הפעולה שהקדוש ברוך הוא עושה בעולמו, אין לה תכלית. כי בסופו של דבר, אין לה קיום.
יש עולם אחרי המוות.
זה מה שאני אומר?
באמת יש עולם אחרי המוות, כאילו עולם הבא.
יש עולם אחרי המוות למי?
לבן אדם שעשה את המעשים הולכים
להמשיך. מה בבן אדם ממשיך?
מה?
מה בבן אדם ממשיך את חייו?
הנשמה.
הנשמה, מה עם הגוף? הלך לו. הלך עליו. נמחץ, נגמר. לא טוב.
באיזה גיל הוא יחזור?
אתה כבר שואל שאלות פרטיות. אתה רואה שהתקדמת מאוד בשאלות שלך. בהתחלה אמרת שלא הגיוני שיש בכלל תחיית המתים. אחר כך אמרת בעצם צריך, וגם אמרת אולי אפילו שהעולם נגמר. אחר כך שאלתי אותך שאלה, אז אמרת לא, בעצם יש המשך לחיים, אבל היית מוכן רק לנשמה. עכשיו אתה כבר מוכן לגוף, אתה רק שואל באיזה גיל הוא חוזר. לא רע. זה אני רואה שאנחנו מתקדמים מאוד מהר בשיעור. עכשיו אני רוצה להגיד לך שרבינו סעדיה גאון, בספר אמונות ודעות, מביא שאלה. ששאלו על אישה שהתאלמנה והתחתנה שוב. שלושתם מגיעים לתחיית המתים, חוזרת לראשון או לשני? כך שואל רבנו סעדיה גאון. עונה רבנו סעדיה גאון. מה? אתם אומרים, אתה אומר יש מחלוקת, אתה יש לך כבר תשובה, ואני רוצה להביא דברי רב סעדיה. אתם מרשים לי? אני פשוט נעשיתי לא לפה, כי הוא לא פה כדי להגן על עצמו, ולכן אני טוען שיש לי זכות לומר את שיטת רב סעדיה. בשבילו, כן? רבנו סעדיה אומר שלוש תשובות. תשובה ראשונה היא חוזרת לראשון. תשובה שנייה היא חוזרת לשני. תשובה שלישית, יהיו שם משה ואהרון, אז תשאל אותם. עכשיו, מה הוא רוצה לומר בתשובה? מה, יש לו חוש הומור לרב סעדיה?
מה זאת אומרת? יש תחיית המתים, אז אחרי זה יש חתונות חדשות.
אתה אומר בכלל שיש לך תשובה אחרת. אתה אומר שבכלל היא לא חוזרת לראשון ולא לשני, היא בכלל זהו, היא חופשייה להתחתן עם מי שהיא רוצה.
נכון.
אז אני אגיד לכם למה רב סעדיה עונה מה שהוא עונה. כי הוא רוצה להראות לך את האבסורד שיש בשאלה. כי המושגים שיש לנו על החיים הנצחיים, הם מושגים מאוד מאוד קלושים. כלומר, אני אגיד את זה בשפה שלי, המושגים שיש לנו על תחיית המתים, הם בערך דומים למושגים שיש לעובר במעי אמו על החיים שאחרי הלידה. אין לו שום הבנה של החיים שאחרי הלידה. הוא רק יודע, אולי, באופן אינטואיטיבי, זו תחושה כזאת, שיש לו לאן ללכת. אז ברור שחיים ללא מוות, חוויה שמעולם לא חווינו, אינם מושגים לנו בכלל. מובן?
למה? הגמרא מלאה במקומות שמצוינים בהם מה יקרה אחרי המוות
וכו'. כן, כל הדברים שמצוינים בתלמוד של מה שיקרה אחרי המוות, הם דברים בלתי מובנים לחלוטין. זה בערך כדיבורים של עובר במעי אמו על החיים שאחרי המוות, אחרי הלידה. כן? כי הסיפור הידוע שמתווכחים שני עוברים, האם יש חיים אחרי הלידה. יש אחד שאומר, אתה יודע, יש חיים אחרי הלידה. חיים יותר טובים ויותר עשירים ויותר מעניינים ממה שקורה לנו כאן בתוך הרחם. השני, שהוא אדם רציונליסטי מאוד, אומר שזה לא יכול להיות, שכל אלה סיפורי סבתות. שהרי אנחנו, פה בתוך הרחם אנחנו מוגנים בחום של 37 מעלות. בחוץ, הרבה יותר נמוך, ברור שאנחנו נקפא למוות. יש שם חפצים חדים וקשים. אנחנו ניפצע. אין שם חבל טבור, אז מאיפה נאכל? יש שם אוויר, אז אנחנו נחנק. ובכלל אנחנו רואים שכל מה שיורד למטה בחור השחור הזה לא חוזר לעולם. אחרי 9 חודשים מגיע הזמן, המאמין יוצא. וכולם אומרים, מזל טוב, איך הוא דומה לסבתא שלו. והשני אומר, אני לא השתגעתי, אני נשאר כאן.
אתה אומר, יש לנו את המסגרת, אבל אין לנו את
התמונה. בדיוק. אין לנו יכולת של השגה, באמת, של מה שבתחיית המתים. אבל מה שכן אפשר להבין, אז על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על אופטימיות. כן? היהדות היא ביסודה אופטימית, ולכן היא חושבת שהמוות איננו דבר מוחלט, ולכן הוא מוכרח להתבטל מן העולם. אני מנצל את כמה חלקי שנייה כדי להעיר לאנשי צוות האינטרנט שהמסך איננו דלוק כלל. כן, בבקשה.
האם יש התייחסות לנושא של להחיות אדם בחייו?
להחיות אדם בחייו?
יש אנשים שמתים בחייהם, יש אנשים ש...
יש את להחיות אדם מת שחי. למשל, להחזיר אותו בתשובה, נכון?
זה
לפעמים יש הכוונה לזה, אבל פה רואים שלא. כי פה לא מדובר על... בכלל, הנושא פה הוא לא נושא פרטי. הנושא פה הוא נושא האומה. כן?
בבקשה.
מקסימום, אתה יכול להגיד שהכוונה תחייה לאומית. זה אולי כן יכול להיכנס לפסוקים. כן, מה אתה אומר?
כפי שבשתי העוברים, יש שני אנשים, אחד אומר... אני מאמין, כתוב מי שלא מאמין בתחיית המתים, הוא לא קם בתחיית המתים, נכון?
לא,
אז יש לאנשים, אחד אומר, אני מאמין שיש תחיית המתים וכו', ויקום בתחיית המתים. יש שני אומר, איך יכול להיות, בן אדם ימות, אולי הם יאכלו אותו וזה. הוא הולך בדרך הרציונלית והשכלית.
ואז מה?
אז למה שבאמת שחושב בצורה שכלית, למה העונש כל כך גדול? אדם שהולך באיזה אמונה תמימה שכתוב שצריך להאמין שיש תחיית מתים. מדוע העונש הוא כל כך גדול? כמו שאתה אמרת, שאנחנו עוברים בתוך מי מהם.
אני חוזר על שאלתך. אתה שואל מדוע התלמוד מתייחס בכזאת חומרה למי שאינו מאמין בתחיית המתים. סך הכל, האמונה בתחיית המתים זה דבר מאוד קשה לקבל. אז למה להעניש אדם על זה שהוא לא קיבל אמונה שהיא לכאורה לא רציונלית? עד כאן שאלתך? שאלה זו נשאלה על ידי התלמוד בעצמו. במשנה שבה נאמר, האומר אל תחיית המתים מן התורה, אין לו חלק לעולם הבא, שואל התלמוד, וכל כך למה? זה בשלוש מילים. וכל כך למה? זו שאלה מאוד מעניינת ששואל התלמוד. כלומר, איך זה יכול להיות? אני אגדיל את השאלה של התלמוד. הרי אמרת, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אז יש איזה אחד מישראל שיש לו חלק לעולם הבא, שהוא אמר איזושהי שטות. וכמה שטויות נאמרות על ידי בני אדם? הרבה מאוד. ובגלל שהוא אמר שטות, אז אתה כבר מוציא ממנו את העולם הבא שהקדוש ברוך הוא נתן לו. כן? וזה לא פרופורציונלי. זה הכוונה, וכל כך למה. והתשובה של הגמרא. אתה יכול לתת תשובה גם לשאלה שלך. רוצה תשובה? רוצה תשובה. התשובה היא, אומרת הגמרא, טענה, הוא כפר בתחיית המתים, לפיכך לא יהיה לו חלק בתחיית המתים, שכל מידותיו של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה. מה זאת אומרת? הוא לא רוצה את תחיית המתים. עכשיו צריך להבין מה זה, הוא לא רוצה את תחיית המתים.
קצת קשה להגיד את זה.
ודאי שהוא לא רוצה. הכוונה שיש לו מבט פסימי על המציאות. זה הכוונה שהוא לא מאמין תחיית המתים. לא שהוא אומר בפה. יש הרבה אנשים שאומרים כל מיני דברים, הם אומרים, אני חושב ש. ואתה רואה שבאמת הם לא חושבים ש, כי הם לא חושבים בכלל. שזה הרבה מאוד אנשים. יש הרבה אנשים שחושבים, יש אנשים שהם חושבים שהם חושבים. ולכן לומר שמה שאדם מצהיר שהוא חושב, שזה באמת מה שהוא חושב, זה בוודאי לא נכון. זה כמו שתשאל האנשים, תגיד, אתה חושב שיש אלוהים או לא? יש כאלה אומרים, אני חושב שיש אלוהים. יש כאלה אומרים, אני חושב שאין אלוהים. אם תחקור טוב טוב, תראה שאף אחד לא חשב באמת. לא זה שאומר שיש, וגם לא זה שאומר שאין. זה נושא שהוא גבוה מדי בשבילם. זה בערך כמו שתגיד, אתה בעד תורת הקוונטים, או בעד תורת היחסות? מה אתה אומר? עושים סקר. אז זו שאלה לפיזיקאים. כן, אז זאת אומרת, אז גם פה השאלה... כן, לכן, מה שאני מסביר, שהאומר אין תחיית המתים, צריך להבין את המילה אומר במלוא הרצינות. כמו שמצאנו במשנה, הוא היה אומר. מה זה הוא היה אומר? הוא היה מה שהוא היה אומר. לכן, למשל, מצאנו בשמואל הקטן, שמואל הקטן אומר, בן פה לא יבחה אל תשמח. יש רק בעיה אחת, שבן פה לא יבחה אל תשמח, זה פסוק. אז מה שמואל הקטן חידש בזה שהוא אמר פסוק? הרי הכרנו את הפסוק. אלא הכוונה שזה מה ששמואל הקטן אומר. כלומר, כשאתה רואה את שמואל הקטן, אתה רואה את הפסוק הזה. גם כשהוא לא פותח את הפה. אז האומר אין תחיית המתים מן התורה, זה אדם שאורחות החיים שלו, הם ראיה לזה שאין לו שייכות לתחיית המתים. במילה אחת, הוא פסימי. עכשיו, אם תיקח אדם בעל פילוסופיה פסימית, ויש מעט מאוד אנשים כאלה בעולם, ותביא אותם לחיי העולם הבא, הרסת אותם. תיקח למשל את אלבר קאמי, הפילוסוף של האבסורד, שאומר...
סופר.
כן, סופר, פילוסוף, שאומר ש... כן, צרפתי. שאומר, נולד באלג'יריה אגב, שאומר שאין שום משמעות לשום דבר, לשום כלום. ואתה, אחרי מותו, מביא אותו לגן עדן. הרגת אותו, מסכן. אתה בעצם סתרת את כל המהות של חייו. לכן זה מה שאומרת הגמרא, מידה כנגד מידה. הוא כופר בתחיית המתים. כלומר, הוא לא שייך לזה, הוא לא רוצה את זה, אז למה אתה נותן לו?
אולי הוא לא
הכיר
משהו.
לא,
סליחה,
לא שהוא... עוד פעם, אני...
לא, אם זה רק קושי רציונלי, זה לא קשור לנושא. אז אם הוא רציונלי הוא... נכון, כי יש הרבה אנשים שיש להם קושי רציונלי לקבל תחיית המתים, אבל הם מתנהגים, בלי לשים לב, מתוך אמונה בתחיית המתים. למה? הם הרי אופטימיים. אם האדם בחר להיות אופטימי, אז זה אומר שהוא מאמין בתחיית המתים, למרות שהוא חושב שהוא לא מאמין בתחיית המתים. בסדר? בבקשה.
אם הוא לא מאמין בתחיית המתים, כשאתה אומרת, אז לא יהיה לו
העולם
הבא. מה אכפת לו?
נכון, זה בדיוק מה שאני אומר. אדרבה, זה בדיוק מתאים לו.
אז איפה העונש פה?
זה לא עונש לפי זה, נכון. זה רק תולדה טבעית, זה מה שנקרא מידה כנגד מידה. הוא מודד בעצמו את מה שהוא מקבל.
מה ההבדל בין עולם הבא לתחיית המתים?
זה אותו דבר. מה אתה אומר?
זה שאנחנו עושים מזכרות ונפטרים והכל, זה רק מצד האופטימיות?
ברור. ברור. זה שאתה מדבר על חיים אחרי המוות, זה שאתה מדבר על חיית המתים, כל אלה הם ביטויים של אופטימיות, שאתה אומר שמשך החיים הוא עליון מן המוות. אגב, מזה יש ללמוד שהחיים באופן כללי יותר חשוב מן המוות. ולכן, למשל, יש הלכה, שאם יש חתן וקלה שעוברים ברחוב, ויש גם הלוויה, ואי אפשר ששניהם ייכנסו, מזיזים את ההלוויה כדי שחתן וקלה יעברו. כי חיים יותר חשוב מן המוות. ומכאן תוכחת מגולה כלפי המנהג הפסול בעדות מסוימות, שאם יש רבע אבלות לסבתא של הבת דודה, דוחים את החתונה בשנה. מה זה קשור לעניין בכלל? להפך.
מעבירים תמיד מפני
החלה. כן, בדיוק.
מתי כן דוחים?
אף פעם לא דוחים, מה זאת אומרת? לא דוחים. לדחות חתונה, מה השתגע כאן? בתוך השבעה, כן, נשוע. כן, מה אתה אומר?
יכול להיות הרב אדם שלא חשב על תחיית המתים, אבל הוא שמח, יכבל סתם בבאסה. בואו יהיה לו תחיית המתים כאילו?
מה זה הוא שמח? הוא לא יכול להיות שמח אם הוא לא אופטימי.
סתם, כן, בשביל להיות
עצוב. בשביל להיות עצוב, אבל אין סיבה אמיתית להיות שמח. איך הוא יכול להיות שמח אם המוות מנצח?
עד שהמוות מנצח.
אבל זה לא שמחה אמיתית. זה שמחה של בכאילו. כי הוא שותה כדי לשכוח. כן.
כל מידה כנגד מידה
של דיבור
חזל זה בכלל
לא שכר ועונש. נכון, בעצם כשהגמרא אומרת שכל מעשיו, כל מידותיו של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה, חזל גילו לנו שאין ביהדות שכר ועונש. הבנת? אין ביהדות שכר ועונש. יש ביהדות מידה כנגד מידה. הביטוי שכר ועונש הוא ביטוי מושאל שמותר לנו להשתמש בו באופן חלקי. כדי לקצר הליכים, אבל מצד האמת זה לא שכר ועונש. כלומר, אדם שמכניס את ידו לאש, העונש שלו זה שהוא נשרף. זה עונש?
לא.
זה התולדה של המעשה. הוא עושה מעשה, השורף ידיים. אז זה ברור שהתולדה תהיה שידו תשרף. אם הוא נכנס למים, הוא רטוב. למה? כי הוא עושה מעשה המרטיב. ולכן הוא לא יכול לומר, יש פה עונש. העונש שלו זה שהוא נרטב. כן, מה אתה אומר?
למה לא נהיה שמחים
באזכרות? למה שלא נהיה שמחים באזכרות? תלוי באיזה שנה.
כל שנה.
כל שנה דווקא די מבסוטים באזכרות. תראה מה שאתה מביא פה כל פעם.
זה לא בשבילך, זה לא בשבילך, זה בשביל המת, לעלות נשמתו.
יש הילולה של הרבה
רבנים. כן, שמחים באזכרות. אלא מה? בשנה הראשונה עדיין האבלות מורגשת, אז זה משהו אחר.
אבל מדוע אי אפשר לטעון שיש... סיבוב אחד, ובו צריך לעשות הכי טוב, ולחיות בו בצורה מלאה ביותר. למה צריך לקלוט את זה במשהו שאולי יקרה?
זה מה שאני מסביר לך. אם יש רק סיבוב אחד, וזהו, אז...
צריך להיות בו טוב. להועיל, להשפיע.
להיות פסימי, מה פתאום?
כן, אבל אין לזה תוחלת. זה לא מביא לכלום.
בצורה הכי מלאה
שאתה יכול. רגע, סיבוב נוכחי אתה מניח שסיבובים נוספים? או לא?
הסיבוב שאני מכיר.
היחיד, אתה אומר שאין אחר.
אני לא זוכר.
אז זה אומר שלעולם אין משמעות. אם אין לאן להגיע. ברור? יש, אגב, אתה מבטא בזה איזה תופעה שאני קורא לה, איזה תסמונת ישראלית מפורסמת. תסמונת הראש הקטן. כלומר, אני לא רוצה לשאול שאלות גדולות. כי אני או מפחד מהתשובות, או מפחד שלא תהיה תשובה, ולכן אני לא שואל שאלה. כן? טוב לי ברגע, בכאן ועכשיו. אבל זה כבר ייאוש. עצם האמירה הזאת, שאני לא רוצה להסתכל קדימה ואחורה, זה כבר ייאוש.
אבל זה שיש כאן ועכשיו, זה לא אומר שצריך
ללנוג כרע. זה רע שיש רק כאן ועכשיו, זה בדיוק העניין. זה עצמו רע. בסדר? עכשיו, זה שאנשים בכל זאת פועלים כאילו שיש בשביל מה, סימן שהם חושבים באמת שיש בשביל מה. בסדר? זה בעצם התזה שמאחורי הספר הדבר של אלבר קאמי, שדיברנו עליו מקודם. שאף על פי שאין שום אפשרות להילחם בדבר, צריך בכל זאת לטפל בזה. כן, לא כך ברור למה שאני. זה עצמו אבסורדי, האמירה הזאת.
למה אבסורד? מה אבסורד?
שצריך לטפל בדבר, אף על פי שאין סיכוי לנצח אותו.
זה היה
אופטימי.
בסדר,
בסדר.
אז
הוא באמת, 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 היה אופטימי.
את המחלה הזאת ידועה, אתה לא יכול לנצח אותה, אבל אתה צריך לטפל ב... אתה צריך לשקר... להקטין
את הסבל אולי. אולי, כן. טוב. כן.
טוב ללכת בית אבל מללכת אל בית משתה.
נכון.
זאת אומרת, או שזה מתנגש או שזה בא לטעון משהו אחר.
לא הבנתי. זה מתנגש עם...
בהקשר למה שאמרנו. שמפנים את ה...
אתה אומר, איך מצד אחד אמרנו שיש הלכה שמפנים את הדרך לחתן וקלה? מפני ההלוויה. ולא נאמר, טוב ללכת אל בית אבל, נלכת אל בית המשתה.
סימן שבכל זה...
אבל פה זה בית האבל הולך, ופה בית המשתה הולך, זה לא אתה הולך אל.
בית המשתה הולך.
וגם ברחוב, זה לא בית האבל ולא בית המשתה. שאלה מי הולך.
אז זה הכיוון הכללי?
כן, זה הכוון.
שמש אותם, כי החתן הוא מלך.
החתן הוא מלך, נכון, יש טעם מסוים. כן, האמת היא, יש פה שאלה, איך להבין באמת טוב ללכת אל בית האבל, מלכת אל בית המשתה, יש לזה שני פירושים. יש פירוש ספרדי, יש פירוש אשכנזי. כן. פירוש הספרדי אומר, טוב ללכת אל בית האבל, כי אוכלים יותר טוב מאשר בבית המשתה. נכון? זה, תראה למשל מה שפה מביאים כל פעם שיש הזכרה. אז טוב ללכת אל בית האבל, מלכת אל בית המשתה. והפירוש השני אומר שאם אפשר להיות עצוב, אז למה להיות שמח? עכשיו, אז הייתה פה שאלה, מה זה ראו אתה, כי אני, ומי שאל? אתה, שאלת, ראו אתה, כי אני הוא, ואין אלוהים ממדי. זה הכוונה התגלות ללא מסכים. כשיש התגלות ללא מסכים, אז נעשים כל הבירורים. זה מה שכתוב בגמרא, שאין גהינם לעתיד לבוא, אלא הקדוש ברוך הוא מוציא את החמה מן ארתיקה, ומקדיר בה את העולם. צדיקים מתרפאים בה, ורשעים נידונים בה. עכשיו, דבר, יש כמה דברים ללמוד מכאן. קודם כל זה אומר שלחמה יש נרתיק, נכון? ושהקדוש ברוך הוא מוציא את החמה מהנרתיק שלה. עכשיו, תסביר לי מה זה החמה. החמה זה אותו גוף שמימי, שנותן לי גם אור וגם חום. על ידי החמה, אני יכול לראות את העולם כפי שהוא באמת. כשהחמה נסתרת, אני לא רואה את האמת. אבל, אף על פי שהחמה מאירה, יש לה נרתיק. זאת אומרת שהאמת איננה גלויה באופן שלם בעולם. זה דבר אחד. לכן לעתיד לבוא, מוציא הקדוש ברוך הוא חמה מנרתיק, הכוונה שהאמת מתגלה. עכשיו, צדיקים מתרפאים בה. למה צדיקים מתרפאים? סימן שהצדיקים הם בדרך כלל חולים. איפה מצאנו שהצדיקים חולים? אני מכיר צדיקים בריאים? אז איך זה שהם חולים?
חולים בנפשם אולי?
הם חולים בנפשם, ממה? מזה שהעולם מתנהג לא לפי מה שהם יודעים כאמת. כלומר, הם מתנהגים על פי המוסר, אבל המציאות היא שהעולם מתנהג לפי הגורל. אז זה עושה אותם חולים. כשמתגלה את האמת, הם מתרפאים מן החולי הזה.
גם הרס הגוף זה בניין הנשמה.
מה זה קשור לעניין? אתה אומר שזה כן נכון שהצדיקים הם חולים, כי ככל שיוסיף הגוף חורבן, תוסיף הנשמה בניין, נכון? כפי שכתוב בספר חובות הלבבות לרבינו בחיה, ברבי יוסף הדיין מסרגוסה אבן פקודה. התשובה היא שזה לא נכון. זה נכון רק בגלות, אבל לא בארץ ישראל. כלומר, עצם זה שיש תחרות בין הגוף לבין הנשמה, זו תחרות גלותית. בארץ ישראל, עד רבה, יש השלמה בין הגוף לנשמה. כן. עכשיו, איפה היינו? כן, זה לגבי הצדיקים שמתרפאים. מה עם הרשעים שנדונים? כי הם נדונים על ידי האמת. כלומר, כאשר האמת מתגלה, אז אין מקום לרשע. לכן הם נדונים בשמש הזאת. כן.
משהו תזדי לגבי ההזכרה. אני, היו דעתי, היה עליף לקחת סכום מסוים, לתת לאברך, לתת להכניס קלה, לתת למשפחה במצוקה לשבת. אבל פשוט אמרו, מנהג אתה לא יכול לבטל.
אתה אומר, הערה מעניינת, שאתה חושב שלגבי ההזכרות, היה יותר טוב במקום לעשות סעודות, ברכות וכדומה, לתת את זה לצדקה.
אבל מעבר לשנה.
כן, לתת לצדקה, ככה אתה אומר. ואתה אומר שכל מה שתקועים בזה, זה בגלל שזה מנהג ואפשר לבטל מנהגים. אני אינני מסכים כלל וכלל עם הדברים האלה. כשם שאינני מסכים כלל עם הפסק שמישהו פסק, שאדם שהייתה לו הצלה, במקום לעשות סעודת הודיה, שייתן את הכסף הזה לצדקה. יש מישהו שפסק את זה. כן? אני לא מסכים עם הדברים האלה בכלל. בגלל שזה אומר שכל החיים, או למשל מישהו שאמרו לו, קרה לך משהו טוב, תעשה יום של לימוד תורה. אני לא מסכים עם זה כלל. בגלל שהחיים מורכבים גם מן הכיפים. הכיפים זה חלק מן האחדות המונותאיסטית. כלומר, הקדוש ברוך הוא מתגלה גם בזה שיש חפלה. זה חלק מן העניין, ויש ראיה לזה מדאורייתא, שהרי יש קורבן תודה. אדם שקרה לו הצלה או משהו כזה, צריך להביא קורבן תודה. איך הקורבן הזה עשוי? כבש אחד,
40 לחמים,
כבש אחד ו-40 לחמים, והוא צריך לגמור את זה באותו לילה. אדם לא יכול לאכול 40 לחמים וכבש לבד.
40
אז הוא יהיה מוכרח להזמין חברים. אז מה רואים שהתורה רוצה? התורה רוצה שהוא יהיה במצב כזה, שכשהוא בא להודות לקדוש ברוך הוא, הוא יהיה מוכרח להביא עוד אחרים.
מדוע אחינו אשכנזים לא עושים את זה?
מדוע אחינו אשכנזים לא עושים את זה?
כי
אלא זה מקור לאבלות. מה? כי למה באבלות לעשות דבר כזה?
אחרי.
מה?
אחרי.
בסדר, אז יש מספיק סיבות טובות לעשות מסיבות גם ככה. כל פעם שיש הודעה לקדוש ברוך הוא, עושים מסיבה. כן? ואני מכיר אשכנזים שכל שנה עושים סעודת הודיה על תאונה שהם יצאו ממנה חיים. אז כך שזה לא מיוחד דווקא לספרדים.
זה לא רק זה, אבל במילא אדם צריך לתת צדקה וצריך לתת...
נכון, אז אני אומר, זה שצריך לתת צדקה, הוא ייתן צדקה. אבל חוץ מזה יש הודיה לקדוש ברוך הוא, וההודעה היא כוללת גם זה שמנגבים את החומוס. ואם תשאל אותי מה להביא, אז אני אגיד לך מה להביא, כי לא כל דבר שמביאים זה שווה שם. טוב. עכשיו, זה הכוונה, ראו אתה כי אני הוא, זה לגבי השאלה שלך, זה, כן, כי אני הוא, הכוונה שההתגלות של העצמיות האלוהית היא פותרת את כל הקושיות, כמו במכת בכורות, אני יוצא בתוך מצרים, חז"ל אמרו אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני הוא ולא אחר. כן? אז זה האני הזה, אני הוא.
זאת אומרת, רק שם שאומר אני ולא זה,
אז רק שם הוא מתגלה ישירות.
אז בכל מה שנעשה בעולם הוא לא משתתף.
נכון, בדרך כלל הקדוש ברוך הוא משתתף, רק לא פועל לבדו. כשהוא פועל לבדו, אז נאמר אני הוא וכדומה.
מה זאת אומרת הוא פועל לבדו?
בדרך כלל הקדוש ברוך הוא פועל לא לבדו.
מלאך.
בדרך כלל הקדוש ברוך הוא פועל לא לבדו. למשל להביא ילדים לעולם, הקדוש ברוך הוא משתמש באיש ואישה, והוא זורק נשמה. כן?
ולהגיד, אני זורק את הנשמה, אני ולא אחר.
בסדר, זה אפשר להגיד. כן, 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 ברור. טוב. עד כאן לגבי בעצם הגילוי החוכמה, שהוא בעצם בא לפתור את ה... קושי של הדור. הרי הדור נפל לאן שנפל בגלל שהוא לא חכם, אז לו חכמו ישכילו זאת, ואז דרך הצרות ודרך היסורין מתבררת האמונה באמיתותה, ואז ראו אתה כי אני הוא. עד כאן להיום.
שלום.